אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, יעלי איבר, מוטי קופפר, כאן אפרת ברזל. נדבר היום על נושא לא פשוט שהרבה מעדיפים לא לדבר עליו, אבל בורא עולם מעביר אותנו משהו, את העם שלנו, את הפרטים שלנו, את האווירה הכללית סביבנו. הרבה פרדות, הרבה מוות, הרבה התמודדות, הרבה געגוע. נדבר היום על המוות, על העולם שאחרי, עם אורית מרטין, שננסה להבין מהמקום הכי בלתי מוכר ולא ידוע, מה אפשר משם לפה, מפה לשם. אני חייבת להקריא שיר ששלחה לי רחל קארו, ככה, כל כך עם הילד כזה, ממש כשהייתי באמצע הפרק, לשיר קוראים ויטמין פי, ממש כשהייתי באמצע הפרק, התיישב לידי אז ילדון. על מי את מתפללת באמצע היום? הוא שאל אותי הפיקדון. אני מתפללת על כל מי שלא יודע להתפלל בעצמו. על קודש הבריחו שיתגלה כבר מהר ויגאל אותנו עמו. על נתונים בצרה, בשביה אפלה, וגם על חולים במחלה, על לוחמים בגבורה, בלימוד ובקרב, על אויבים שינחלו מפלה. מתפללת אני על קטועים, על פצועים בנפש, בגוף או ברוח, על זיווג הגון, לבודדים, לשיירות, על מצפים בנרות כבר לשמוח. על קשיי היומיום של גלות אמיתית ועל עוד דברים של אימהות. אבל אם כבר שאלת, אז שתדע. אז הנה, גילוי נאות. יותר מכולם, מתפללת עליך, ילד, עם עיניים טהורות שישארו כך תמיד, ומידותיך הטובות יאירו לדורי דורות. כי אתה עצם מעצמי, בשר מבשרי, אתה מושא תפילות יומיומי. כי עליך אין מי שיתפלל בעולם יותר ממני עצמי. נעסוק היום בחיבורים הבלתי מתוארים בדמיוננו, על פרדות, על הבנות חדשות. יאללה, עומקה דליבה. פרסומות ומיד מתחילים. עומקה דליבה, בוקר טוב, אנחנו עם אורית מרטין. וואי אורית, זה נושא לא פשוט לדבר עליו, מה שאנחנו הולכות לדבר עליו.
לא, הוא לא פשוט, אבל הוא מרתק והוא חשוב. כן, חשוב להבנה של מי אנחנו, באמת.
כי המוות הוא חלק מהחיים.
ודאי, ודאי, ואם נתפוס אותו נכון, אז אנחנו, החיים שלנו יהיו הרבה יותר עשירים, הרבה יותר אופטימיים, הרבה יותר מלאי חיות, מלאי משמעות, אין ספק.
תת, יש אנשים שאני מכירה שלא ידברו על זה בחיים.
נכון. נכון, הם פוחדים, פחד מוות, זה דבר ידוע. בנו אותנו, תראי, גם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שלא לא נרצה למות, שנרצה לחיות, הוא בחרת בחיים. אבל, כי אם כולם היו יודעים כמה טוב למעלה שם בעולם הרוחני, לא היה נשאר פה אף אחד על פני האדמה. אז אנחנו צריכים, ולכן התורה גם לא דיברה על זה בצורה ישירה לעולם הבא, כי התורה רוצה שנחיה כאן, נעשה מצוות, נעשה את התיקון שלנו שלשמו באנו לפה. אבל אם נבין באמת מה התורה מרמזת לנו, ובכלל מה האמת מרמזת לנו על זה שאנחנו כאן לא בבית בכלל, אנחנו במשרד, אנחנו בחדר כושר. העולם הזה זה חדר כושר לפיתוח השרירים של הנשמה, ושם זה הבית. כל אלה שחזרו, שמתו מוות קליני, ובדור האחרון יש לנו באמת מתנה של 100 מיליון איש שחזרו מהעולם הרוחני. 100 מיליון איש היה להם אירוע של סף מוות, שזה דבר שלא היה באף דור כזה דבר, בגלל התפתחות הרפואה, בגלל גם ההתפתחות של התקשורת שאפשרה להוציא החוצה את הדברים האלה, זה מתנה מהשם, הוא מראים לנו את הווילון, ומראה לנו הצצה, בואו תראו מה קורה פה באמת, עולם האמת.
יאו, תדעת ש... אני רוצה שתספרי למאזינים ולמאזינות שלנו, איך הגעת באמת לעסוק בתחום הזה? אני יודעת שאני מכירה אותך מאיזה קידוש השם לא נורמלי שהיה בעקבות איזה רעיון, כאן פעם כדליבה שעכשיו אנחנו כאן יחד פיזית באולפן, אבל פעם דיברנו בטלפון במשדר אחר, ושמעה את זה אחת המורות שלי, שהיא לא קרובה לבורא עולם, אבל היא מאוד התעניינה במוות. ובמה קורה אחרי, ונתתי לה חוברת שאת נתת לי, וזה גרם לה המון המון שאלות שהביאו לה הרבה הרבה תשובות מהעולם היהודי.
כן, ברוך השם.
ברוך השם. אבל איך הגעת באמת להיות...
אני מאז שאני זוכרת עצמי, אני שואלת שאלות, פריקית של שאלות, וספקות, ופילוסופיה, וחיפושים, ו... התחלתי עוד לחפש, את יודעת, את כל העולם המיסטי, שעוד בסטימצקי אפילו לא היו ספרים בעברית בכלל בנושא, כבר לפני 40 שנה, ממרומי גילי המופלג, והייתי מתרגמת כל מיני חומרים בחריקת שיניים מאנגלית, וכל מיני, ממש חיפשתי את זה בנואשות כמובן, עד שהגעתי לתשובה שהיהדות היא אמת כמובן, ומכילה את הכל, זה היה מאוד רחוק ממני, כי גדלתי בבית מאוד חילוני, והמשכתי, גם אחרי שחזרתי בתשובה, לא הפסקתי לשאול שאלות, עד היום אני שואלת שאלות, וזה
בריאות,
טוב.
בריאות, כן. בריאות.
אי אפשר בלי שאלות, ובאמת מי ששואל שאלות גם מקבל תשובות. אז קיבלתי המון תשובות, ומתוך כך יצא הספר הזה שנקרא העולם שאחרי, הוא יצא בעצם במהדורה ראשונה לפני 10 שנים, זה היה מפתיע גם איכשהו יצא בסייעתא דשמיא מדהימה, ישבתי איזה שבת בבית, ואני תמיד מאוד אוהבת את פירוש הסולם של הרב אשלג, וראיתי שיש המון המון חומר בזוהר על העולם הבא, המון. ישבתי איזה שבת אחת ואמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, איך אפשר שלא להוציא את לאור את כל מה שהזוהר אומר על העולם הבא? יש פה ממש תיאור מפורט של ההיכלות, של מה שקורה. אבל אמרתי, אני בתור אישה קטנה, מי אני בכלל שאני אתחיל להוציא קטעים מהזוהר? ולמחרת בבוקר מגיע חבר של בעלי,
בואי נגיד מי זה בעלך, כי הוא בעלי שכן שלי בכתיפה, אבל הוא איש ענק.
ברוך השם, כן, דוקטור עוז מרטין, שהוא זוכה באמת לעזור להרבה אנשים, ויש לו חבר טוב, ברוך דוד קסנר, שהוא בעצמו דוקטור לפסיכולוגיה, והוא לצערנו שיקל 2 בנים, אז עוד היה לפני השיקול של הבן השני, אבל הוא למחרת בבוקר, איך שחשבתי את זה, התייצב ואמר, תשמעי, את הרי מתעניינת בנושאים האלה, ואני, יש לי אוסף שלם של קטעים מהזוהר, שאני באמת להוציא את זה, ואני לא יודע איך, אני לא מבין בספרים, ואת מבינה בהוצאת ספרים, קחי את החומר, תעשי איתו מה שאת רוצה, למחרת, ראיתי בזה כזה סימן משמיים, שהנה, הגיע הזמן להתחיל לעשות עם זה משהו, וכך יצא הספר הזה, כי היו לי המון סיפורים בהמתחתי של
תחום.
האנשים שהיה להם את החוויה, ראיתי באמת... בלי להגזים מאות סרטונים וחומרים וכתבים של אנשים שחוו את החוויה, ואמרתי יאללה, ונהיה ספר, והמהדורה הראשונה נגמרה מאוד מהר, ואנשים חיפשו אותו בנרות, והייתי שולחת את הקובץ של ה-PDF במחשב, עד שמה מישהי מאוד מאוד לחצה עליי ואמרה לי, זהו, עכשיו את מוציאה את הספר הזה מהדורה שנייה, סידרתי אותו, הוצאתי קצת דברים מפחידים, שמיודעי הפחידו את האנשים, וזהו, יצא הספר הזה, ועכשיו הוא נחטף, תוך השבועיים האלה, לא הפסקתי להרוז חבילות, מכרתי יותר מ-300 ספרים תוך שבועיים. פשוט במשלוחים ככה מהבית, בלי שום חנות, בלי שום כלום, רק פשוט כי אנשים באמת צריכים את ההבנה הזאת של מה קורה פה בעצם.
ובאותו יום שאני התקשרתי אלייך?
כן, זה גם היה סייעת הדשמה המדהימה. זה היה היום שהספר יצא מהדפוס. אחרי 10 שנים של מאבקים והתלבטויות, וכן להוציא ולא להוציא. בדיוק התקשרת ואמרת לי, אמרתי עליי, הבחורה הזאת יש רוח הקודש, מאיפה היא יודעת?
יום, כתשעת הסתובבתי. זה היה מדהים, כי הסתובבתי לי בבני ברק. ואמרתי, משהו בעם שלנו, כי ככה בורא עולם החליט עלינו, מתמודד כל כך הרבה עם מוות, בין אנשים שמאבדים יקירים, ילדים, אחים, הורים, בעל, וגם מי שבא לשבעה. או גם מי שלוקח את המלחמה הזאת ובכלל את החיים, צריך ידע בתחום הזה בלי לפחד. ויש משהו קדוש בדבר הזה שאנחנו צריכים לדבר עליו.
צריכים להבין אותו לעומק, וברגע שנבין אותו לעומק, הכל יראה הרבה יותר קל. גם החיים וגם המוות.
כי קרה לי משהו כשאני קראתי את הספר הזה, שהרגשתי שנכון, זה ספר, הספר שלך שנקרא העולם שאחרי, על פי המקורות וסיפורים אישיים. גם בשבת האחרונה קראתי אותו המון, ויש בו משהו שהוא מדבר על המוות, אבל הוא גורם לחיים להיות שמחים יותר, כן, אומרת את שלי, ויותר קרובים בדיוק האלוקי שלהם לתורה ומצוות, כל המשמעות של היהודי שבי, זה הצמרמורת שלי, זה בדווקא, כשאתה מבין את המשמעות, ולאן.
מישהי אמרה לי, זה ספר שגורם לי לרצות להיות יותר טובה.
הנה, זאת אומרת, זאת אומרת שאני מנסה להגיד.
כן.
כאילו, והמשמעות שאתה מבין לאן אתה הולך, ומאין באת, וכולי, זה מאוד ברור כאן.
כן, במשך כל השנים האלה ניסיתי דרך אגב לתאר את החוויות שלי, לא שהיה לי חוויית סף מוות, לא הייתה לי.
זה מה שנקרא מוות קליני?
כן, מוות קליני. בעמך? זה נקרא, השם הכאילו היותר יפה מעודן, זה חוויית סף מוות. וואלה. אז מאחר וכל כך התחברתי לנושא, אז כל הציורים שלי, כל האומנות שלי, היא בעצם ב-10 שנים, 12 שנה האחרונות, היא ניסיון להמחיש את התמונות היפות האלה של האור, של עץ החיים, של השער, של האינסוף, שהנשמות לא נפרדות אף פעם. ואיך מישהי אמרה לי פעם, שנגיע לשם אחרי 120 שנה, נרגיש שאנחנו מכירים את המקום בזכות הציורים שלה.
אוי, זה נהדר, נהדר.
ברוך השם.
מה, אפשר להגיד שאפילו הקרבה שלך הראשונית, אז כשהיית בת ליהדות, התשובה שלך, כל אחת באה לתשובה ממקום
כן,
אחר.
כן, זה בהחלט היה קשור גם לנושא הזה, כי תמיד חקרתי, מה זה המוות הזה, מה הסיפור? ואם מסתכלים על הציור של העטיפה, אז יש שם, אני אתאר לכם, זה פשוט ילד שמסתכל לתוך בור של קבר באדמה, אבל מה שהוא רואה שם זה שמיים, הוא רואה את השמיים בתוך האדמה.
מי צייר את
אומרת,
זה?
אני ציירתי.
את ציירת את זה כן. בעצמך.
אז הציור הזה נקרא הסוד. הסוד הוא שבעצם אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. לא לחשוב על המוות כסוף, כי מה שנראה לנו סוף זה בעצם התחלה חדשה. זה התחלה של חיים במישור אחר, במימד אחר, אבל זה חיים לא פחות עוצמתיים, אם לא יותר.
לגמרי.
ואנחנו מקבלים עדויות על זה.
את יודעת שכל פעם כשאני הולכת לנחם אבלים בזמן האחרון, ולא כולם שומרי תורה ומצוות, ולא כולם מאמינים, אז ודאי שנעים יותר לקרובי משפחה לדעת שזאת התחלה של משהו אחר, זה מקל. לפעמים כי אני מרגישה שהמנוחם לא באותו גל
כן.
של הבנה, אני לא, כמובן זה לא זמן לשכנע ולא זמן לזה, אבל את אומרת, יואו, כאילו זה מידע שהוא כל כך, הנה, כל כך במקורות כאן על המידע הזה, והוא לא חודר לכל אחד.
נכון, נכון, אני מכירה את זה מאוד מאוד מקרוב, הייתי מקבלת הרבה ביתרות מתחת לשולחן כל פעם שניסיתי לדבר על הנושא, ואני כל הזמן מנסה לדבר על הנושא, כי אני חושבת שהוא כל כך חשוב, אבל בשנים האחרונות יש יותר פתיחות לנושא, זאת אומרת, יש יותר מודעות, כי גם מתרבות העדויות, אין הרצאה שלא נתתי בנושא, שלא קמו אחד או שניים לפחות, מינימום, ואמרו לי הייתה את החוויה. כל פעם, וכל מי שמדבר על הנושא הזה אומר את זה. זאת אומרת, כל כך הרבה מהאנשים שהיה להם את זה, כי הרפואה כל כך מפותחת, וכל בן אדם שהיה חולה בחדר ניתוח, והיה לו איזשהו משהו קריטי מבחינה רפואית, לא כל אחד יש לו את זה, כמובן, כמובן שלא כל אחד, אבל יש רבים מאוד שמספרים על זה. כך שאי אפשר להתעלם מהנושא. עכשיו, התלונה הכי נפוצה של האנשים שלא רוצים להאמין בזה ולא רוצים להתעסק עם זה, היא שזה בטוח הלוצינציות של המוח, שהמוח עדיין, הבן אדם לא מת לגמרי, והמוח שלו כאילו מהבהב עדיין במין חיות אחרונה, ולכן מה שהוא חווה ורואה זה הלוצינציות של המוח. אז את זה אפשר להפריך בקלות רבה, ובצורה לוגית פשוטה על ידי העדויות הפשוטות שאנשים שלא היה להם גלי מוח ולא היה להם דופק לב בכלל, הקו היה ישר, סיפרו מפורש מה קרה בחדר מעל הגופה המתה שלהם. זאת אומרת שאם הרופא התגלגל לו עט מהכיס לקצה השני של החדר, ואחות מסוימת הלכה והרימה לו את זה, אז אחר כך שהחולה חזר, נתנו לו שוק חשמלי והוא חזר מהמוות, הוא סיפר בדיוק לאיזה פינה העט של הרופא התגלגל, ואיזה מהחיות מהצוות הרימה לו את זה, ומה היא אמרה לו בשעה שהחזירה לו את העט. או מה אמרו האנשים בחדר המתנה כשהודיעו להם שהנפטר הזה מת, המשפחה שלו למשל. או איזה נעל אדומה נמצאת על הפינה של הגג למעלה, ארבע קומות מעל החדר ניתוח, כי הנשמה שלו הגיעה לשם וראתה את הגג בדרך למעלה. והולכים ומבדים את זה. זאת אומרת, כל כך הרבה עדויות שוידעו אותם ובדקו אותם, זה לא הלוצינציות של המוח. מוח בלוצינציות לא יכול להגיד מה אמר הרופא מעל גופתך המתה.
יואו, נכון. את יודעת שפעם אחת עברתי הרצאה בפתח תקווה, בקפה מדרש זה נקרא, וזו הייתה הפרשה שבה נאמר למשה רבינו על ידי השם, של נעליך מעל רגליך, ואישה אחת התחילה ככה לפקוט, ראיתי אותה בקהל, ואז היא התרגשה נורא, והיא אמרה שהיא מורה למתמטיקה באחד התיכונים בפתח תקווה, ושהיא עברה איזה ניתוח קשה, וחזרה הביתה אחרי הניתוח, ולא הרגישה טוב, על אף שכבר שחררו אותה, ולקחו אותה חזרה באמבולנס לבלינסון, ובדרך היא מתארת את הדבר הזה, והיא אומרת, הם הצליחו להחיות אותה, ובגלל שדיברנו על נעליים, ואני יודעת שיש גם מקורות יהודיים שלנו שמדברים על זה שהגוף הוא נעל שנועל את הנשמה בתוכו, היא אמרה, הרגשתי כאילו כמו עם כף נעליים מחזירים אותי לנעל לוחצת שלא רציתי בכלל כל כך
לחזור. יש כאלה שמתארים את זה כאילו חוזרים לסרבל מלוכלך, סרבל עבודה מלוכלך. ודביק. כאילו הם חוו כזה אור גדול למעלה, כזה תענוג, כזה עונג, שהם לא רוצים לחזור. רובם הגדול לא רוצים לחזור. רק בגלל שיש להם נגיד ילדים שהם אחראים לטפל בהם כאן, או קרובי משפחה שלא הסתדרו בלעדיהם, אז זה משכנע אותם לחזור. כי הרבה פעמים שואלים אותם גם למעלה, אתה רוצה לחזור או לא רוצה? יש כאלה שלא סיימו עדיין את התפקיד, אז דוחפים אותם, תארים את זה ממש כדחיפה, החוצה, למרות שהם בועטים ברגליים ובידיים, תשאירו אותי כאן, תשאירו אותי כאן. ויש כאלה שבוחרים לחזור, אז אמהות במיוחד, ילדים, אבל רובם הגדול, א', מפסיקים לפחד מהמוות, לגמרי, כי הם רואים כמה שטוב שם למעלה, ובאמת מתארים את זה באמת כאילו פתאום לחזור לעולם הזה, זה נראה ממש הקטנה גדולה ביותר. אני לא אשכח את השעות שביליתי במחיצת אחד הנכדים שלי שנולדו, האמא שלו הייתה בהתאוששות מקיסרי, ואני החזקתי אותו על הידיים והסתכלתי על הבעת התדהמה הנוראה שלו על הפנים. העולל הזה היה נדהם לאיפה שהוא הגיע, זה היה כל כך ברור על הפנים שלו, אני מצטערת שלא צילמתי את זה. לאן הגעתי? כל כך קיבצו אותי, אני נשמה כזאת גדולה, וקיבצו אותי לתוך גוף כזה קטנטן כזה. וממש, את יודעת, הייתה הבאה ברורה, כל מי שהסתכל היה ראה את הדהמה הזאת. ועכשיו לאט לאט התינוק הזה, וכל התינוקות, בונים לעצמם איזושהי חומה של הסתגלות לעולם המוחשי. זאת אומרת, הבקבוק והחום של האימא, והטיטולים וכל השאר, לאט לאט מסתברים כמו מין איזו חומה כזאת שמסתירה לנו את אור של הנשמה הגדול שאיתו באנו לעולם הזה. ואחר כך החומה הזאת, יש אצל רבים, היא כל כך גבוהה, שכבר לא רוצים לראות את האור שמאחורי החומה. זה כבר, הכל זה רק החומה הזאת.
כמרי.
ואז אומרים, אין כלום אחרי המוות, או אף אחד לא חזר משם. המשפט הזה, אף אחד לא חזר משם, עבד עליו הכלח, אין בו שום אמת, ואפשר לזרוק אותו פשוט לפח.
אז אחרי הפרסומות את הולכת להסביר לנו.
כן, בשמחה.
כי כאילו פחדתי, תוכנית על מוות תהיה עצובה ומפחידה למאזינים, והיא רק מחזקת את השהייה פה.
אנשים שחזרו משם, הפסיקו לפחד מהמוות. אמרו, המוות זה לא סוף, זה רק התחלה.
וואי, אז עומקא דליבה, מעומק הלב אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות רק בציפייה למה שהולך לקרות אחר כך. אורית מרטין, העולם שאחרי, מדברים היום על המוות כחלק מהחיים, לשם חזור ואלוקים מעל כל זה. עומקא דליבה, תכף חוזרים. עומקא דליבה, אנחנו עם אורית מרטין, מדברים בהרבה חיים על המוות. על חזרה משם, על פחד, על אולי הבנה של מה זה הדבר הזה. ספר חדש של העולם שאחרי, זוכרת מה דיברנו לפני הפרסמות?
כן, אמרנו שנתחיל לתאר אולי את החוויה עצמה לאנשים שאולי פחות מכירים את הפרטים, ואני חושבת שהדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לציין נקודות שכל אלה, כמעט רוב אלה שחוו את החוויה, מתארים כל אחד מהזווית שלו, אבל יש להם מכנה משותף. אז הנקודה הראשונה היא שהם מודעים, האדם שחווה את החוויה הזאת מודע לזה שהוא נפטר. זאת אומרת, הוא רואה יציאה, את המשהו שיוצא מהגוף, הוא כאילו נשלף החוצה מהגוף, והוא מתחיל לעלות למעלה, ורבים מתארים שהם רואים את הגוף שלהם מלמעלה, מהקצה של החדר, והם בהתחלה לא מבינים מי זה הדמות הזאת ששוכבת שם על המיטה, אבל לאט לאט הם מתחילים להבין שזה הם, מאחר והם רואים את הפנים של הדמות, או שהם גם מתחילים לשמוע עם אוזניים רוחניות, ולראות עם עיניים רוחניות.
רגע, אני רוצה להבין שנייה משהו, אורית. כשהאדם יוצא מהגוף ורואה את המראה שאת מתארת כעת בפעם הראשונה, הוא בעצם, הנשמה לא מזהה את הפנים ואת הגוף, לוקח לו כמה ש... כן,
כן, בהתחלה יש כאלה שלא מבינים מה זה הדבר הזה, כי הם לא חוו, הם לא...
חדש.
לונה פארק חדש. זהו, טיול חדש, אבל לאט לאט מתחילים לראות. יש אחד שסיפר שהוא זיהה את הגופה שלו על פי הטבעת שהייתה לו על האצבע. היא הייתה טבעת מיוחדת כזאת שאין לאף אחד, ולכן הוא פשוט הבין שזה הוא. יש כאלה שמיד יודעים, כל אחד גם תלוי ברמה הרוחנית שלו בכלל, כל החוויות שכל נשמה חובה תלויה מאוד באיך האדם פיתח וטיפח את הנשמה שלו במשך הזמן.
רגע, כל משפט שאת אומרת, יש לי 100 שאלות טובות.
כן.
זה נורא מעניין אותי, שנייה. כל אחד לפי מה שהוא פיתח את הרמה הרוחנית שלו, תהיה החוויה המשיכית, אתה יכול לדבר על זה שנייה?
כן, כי תראי, אדם שהוא מאוד מאוד רחוק מהנושא, מאוד רחוק מרוחניות, כל החיים שלו יתעסק רק בחומר, או יש גם יותר גרוע בזה, יתעסק רק בתאוות ותשוקות נמוכות, רצונות נמוכים, הוא לא פתאום יהיה חכם והיולי ולבן ומואר באור גדול כשהוא יצא מהגוף. זה... אולי יש מקרים שכן, אבל על פי רוב, הנשמה הזאת צריכה לעבור כל מיני שלבים עד שהיא תתנקה מכל הלכלוך הזה שהיא צברה כאן בעולם הזה.
זאת אומרת, באמת אנחנו מכינים כל הזמן דרך החיים שלנו את ודאי? המוות ואת ההמשך ודאי? אחר כך.
ודאי, בשביל זה באנו לפה. באנו לפה לעשות עבודה. התינוק הזה שדיברנו עליו קודם, שנערמו ערימות גדולות של חומר, שהוא התרגל אליו, והכרה התרגלה לחומר הזה, ובנתה ממנו קיר שלם, בעצם המטרה של האדם שהוא גדל, זה לשבור את הקיר הזה, כדי לתת לאור להיכנס פנימה. ולמה השם עשה את זה ככה? כי בעצם השם, לפי החסידות, אנחנו יודעים, השם רצה לברוא לו דירה בתחתונים. זאת אומרת שהאור הגדול והאינסופי של השם יתגלה גם במקומות הכי נמוכים בעולם הזה. אז העבודה שלנו כאן זה לשבור את הקיר הזה של החומר ולתת לאור להיכנס כדי לגלות את האור של השכינה. זה העבודה שלנו במיוחד כיהודים.
בחיים.
של כל בני האדם, אבל של היהודים במיוחד, לגלות את הקדושה של השם יתברך. אז בשביל זה הוא נתן לנו את כל המצוות ואת כל ואת התורה שהיא, ואת ההלכה שהיא מוליכה אותנו בדרך הישרה הנכונה כדי לגלות את האור הזה. ולצערנו הרב, לא תמיד אנחנו מבינים שזה התפקיד שלנו, ולכן אנחנו הולכים עקום ו...
ולכן אדם שעוסק בהרבה תורה ובהרבה רוח בחייו...
אז בוודאי הוא מזכך את הנשמה. וכשהנשמה, ככל שהנשמה יותר מזוכחת, יותר נקייה, אז האור מאיר דרכה יותר, אז הוא מאיר גם בחייו, ועל אחת כמה וכמה גם אחרי מותו, שהנשמה יוצאת מהגוף. הרי מה התפקיד של הגוף? הגוף חוסם את הנשמה, המוח חוסם את הנשמה. הוא כאילו מין פילטר כזה, שבא לסנן את האור של השם, שיכנס בהדרגה טיפין טיפין, כי אם אנחנו פתאום נראה את כל האור של השם, כמו שהם מתארים אותו שם, בלי הגוף, לא נוכל להכיל את זה כאן בתוך הגוף. אז אנחנו עובדים, עובדים בתוך החושך, אבל יש לנו קרני אור שחודרות כל הזמן פנימה.
תשמע, אני מרגישה עכשיו, אורית, שהרבה פעמים אבא שואל אותי, מה חזר בתשובה, מה ראית אור?
מה היה חסר לך?
כן, גם, בוודאי, וגם איזה אור היית, תוכל להראות לי אותו, גם אני רוצה, כאילו, תראי את האור שראית. ואתה לא יודע בעצם להגיד באמת את זה, כי זה לא עובד כמו באיזושהי מתכונת של, בואי תראי את המסמך, תראי זה, נחתום, אני גם רוצה לקנות דירה כזאת בתחתונים, אלא... אני חושבת אולי, כשאתה חי ויש לך גוף, אתה באמת עם איזושהי שכבת אור שאותמת, גם רגשית וגם גופנית, אז אולי הבנות קטנות, או דברים באמת רוחניים של רגש הכי קרוב לדבר שהוא בלתי מוחשי ביד, אלה אורות קטנטנים נצנוצים כאלה, כן. שאתה אולי יכול לדמות אותם טיפון, הבנות, וואי קלטתי. או תמיד בעלי צוחק עליי שבתחילת התשובה חזרתי איזה יום הביתה מאיזה שיעור תורה ואמרתי לו תקשיב שנייה זה כאילו שאתה נוסע באוטו ויורד עליך מלא גשם ואתה כזה לא רואה בגלל הטיפות ואז בא מישהו ווש מפעיל לך את הווישרים ואז אתה פתאום רואה את הדברים יותר ברור אז תקשיב זה לא רק העולם היחיד יש עוד והוא אמר לי טוב תקשיבי
תרגי.
כן, משהו לא בסדר איתך, כאילו.
צמצמי אורות.
כן, בדיוק. לא תמיד גם האחר בנוי.
ודאי, אני סופגת את זה כל החיים. כולם אומרים לי כל הזמן, את מעופפת, תפסיקי לדבר על הדברים האלה, תתפקדי בעולם הזה, מה יש לך לעולם הבא, אף אחד לא חזר משם, מי יודע מה קורה שם. זה דברים שהם לחם חוקי מדי יום.
תביא כיף.
אבל אני מאוד מתחזקת מכל העדויות שאני שומעת מסביב, יש בלי סוף, למה אתם מתעלמים מזה, חבר'ה? מה, כולם משקרים? הרי יש מיליונים מיליונים של אנשים שמתארים אותו דבר, למה שהם ישקרו? הם בכלל לא יודעים אחד על השני. האמת היא שהשנים רבות, האנשים האלה שחוו את זה, הם באמת התביישו לספר את החוויה הזאת. א', לפעמים הם גם לא מבינים אותה בעצמם, יש כאלה שהחוויה הייתה כל כך גדולה וכל כך מורכבת ו... לקח להם שנים עד שהם עיכלו את זה וסידרו את זה במוח
או שהם לא סידרו.
הם מסוגלים לבטא את זה בכלל. או שהם לא סידרו.
מויוסי שריד.
נכון, בדיוק, דוגמה טובה.
שהאמירה החזקה שלו אחרי שהוא חווה מוות קליני, ויש את זה לשמוע אחד לאחד, שהוא אומר, זה לא הסתדר עם תפיסת העולם שלי.
ודאי.
ראית. וזה חזק, כי כאילו, וואו, מראים לך כזה דבר גבוה, וזה לא מסתדר לך עם התפיסה שאתה...
ולא רק זה, גם יש את החוקרת המפורסמת, דוקטור אליזבת קובלר-רוש, שהיא פסיכיאטרית שוויצרית, נדמה לי, כתבה המון ספרים על הנושא, יש לה המון מחקרים, ישבה המון עם אנשים שהיו לפני המיטה, וחקרה אותה, מה הם רואים, ועשתה על זה מחקר ממש מדעי, ויש רבים גם, יש היום הרבה, כן, את רינג, וכל מיני, בספר הזכרתי כל מיני חוקרים שחקרו את זה, יש היום את דוקטור איבן אלכסנדר, שהוא נוירוכירולוג של המוח, שהוא בעצמו חווה את החוויה. והוא אומר, מה שראיתי שם למעלה, היה משהו שאני בתודעה הרגילה שלי, הייתי מכחיש את זה מכל וכל.
וואי.
אז יש המון חוקרים היום, וגם שמראים לאנשים מחקרים, הם עדיין לא מאמינים, הם עדיין לא מוכנים, כי יש איזשהו מחסום של הרציו, שלא נותן לך להשתחרר ממה שאתה רגיל לחשוב. ואליזבת קובלר-רוס בעצמה אמרה, בסדר, מה אני יכולה לעשות, כשהתנגדו לכל הקולגות שלה, כשהם יגיעו לשם למעלה, הם יראו את האמת.
יאה.
פשוט.
היא זאת שמדברת על השלבים של ההתמודדות עם האבל, נכון?
כן,
נדמה לי
שזה, היא
יצרה
את זה.
חמישה שלבים. אני חייבת לשאול אותך, את מפחדת למות?
ממש לא. עכשיו, אחרי ששמעתי וכתבתי את כל זה, מחכה לזה בהתרגשות, אבל אחרי 120 שנה, כי יש לי עוד מה לעשות פה. זה לא שאם בן אדם חושב שהעולם הבא הוא נפלא, אז זהו, גמר את התפקיד שלו פה להפך. התפקיד שלו עוד מתעצם פה, יש לו הרבה מה לעשות, הרבה מה להשפיע, הרבה מה להשפיע על אנשים שיפתחו את הראש, ובאמת יתחילו קצת להבין מי... זה, תביני, זה קשור לגילוי המהות העצמית שלנו, ואנחנו לא יודעים מי אנחנו באמת, אנחנו חושבים שאנחנו סך התכונות של האישיות שלנו, או המשקל הפיזי שלנו, מנסים לצמצם אותו כמה שיותר כדי להיות יפים, לפי איזושהי סקאלה מסוימת, מטופשת. ובזה...
שהיא גם מתוך אותה מערכת.
כן, ובזה אנחנו משקיעים את כל החיים שלנו, בזבזים את החיים.
בסובלים.
ובזבזים את החיים, ואני שמעתי, לא רוצה להפחיד, אבל שמעתי גם כל מיני הקלטות מבתי קברות, של בכי של נשמות, שרבנים עמדו שם ואמרו, זה בכי של נשמות, על זה שהם בזבזו את החיים. פשוט, כשאתה עומד למעלה, ואתה רואה את כל החיים שלך, מראים לך את הסרט, שזה אחד הדברים שמופיעים הכי הרבה, הנה יש לי פה, יש איזה 30% מהאנשים שעברו את החוויה, מראים להם סרט על החיים שלהם, והם אומרים שהם רואים שם כל פרט ופרט שהם עברו, שהם עשו בחיים, ואפילו דברים קטנים בגן ילדים, היה מישהו שתיאר, מי זה? זה הייתה מישהי, שתיארה את עצמה בגן ילדים, יושבת עם חברה, והיא שופכת לה את הדבק על עבודה שהיא עשתה, בגלל שהיא קנאה בחברה, שהחברה עשתה עבודה יותר יפה ממנה. זה מדהים, הפרטים הכי קטנים.
היא שפכה את הדבק או החברה?
היא שפכה על הציור של החברה את הדבק בגלל שהיא קנאה בה.
וואי.
עכשיו, את זה מראים לה לאישה בוגרת. בסקירה של החיים. למה? כי היא עשתה נזק לילדה הזאת. הילדה הזאת בכתה, היא חייבה לה את העבודה שלה. שזה לכאורה דבר שולי ופשוט, אבל עד כדי כך כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, חשוב ומשמעותי. ואנחנו נראה אותו, ואנחנו נבין, ואנשים מספרים שהנשמה מרגישה את הסבל של השני. מרגישה את הסבל של השני, כאילו שהיא ממש חווה את הפגיעה שהיא פגעה בו באותו רגע. ולכן העניין הזה של מצוות, עבירות שבין האדם למקום, המקום מחפר, אבל בין אדם לחברו המקום לא מחפר. חייבת לספר לך מה שהיה לי השבת הזאת, משהו מדהים. ישבנו בסעודת שבת אצל שכנים, חברים, ובעל הבית אומר לבעלי, אתה יודע, במודיעין עילית, בבניין מסוים, מתו, בחודש האחרון, מתו שם איזה 3 אנשים, זה דבר מדהים, באותו בניין. אז אמרתי לו, רגע, מודיעין עילית, יש לי סיפור, מישהו שלח לי, כי הרבה אנשים שולחים לי סיפורים, כי יודעים שאני פריקית של הנושא, סיפור מדהים שקרה לפני שבועיים, אמיתי לגמרי, עם הוכחות, עם אנשים, עם שמות, הרב פרסר, ישב בבית כנסת בליל שבת ולמד, ופתאום נכנס הרב גברה, ואומר לו, מתקרב אליו לשולחן, ואומר לו, אני רוצה לבקש ממך סליחה על המקרה ההוא שהיה לנו לפני 3 שנים, אני מבקש שתמחה לי. אז הוא אומר לו, ודאי, מחול לך מכל הלב, אין שום בעיה. ואז נכנס אברך נוסף לבית כנסת, ואמר, והרב פרסר אומר לאברך הנוסף הזה, אומר לו, תגיד לרב גברה שיצא עכשיו, שאני מוחל לו בלב שלם שלא ידאג. אז האברך הוא מסתכל עליו ואומר לו, מה קרה לך? הרב גברה נפטר לפני שבוע. על מה אתה מדבר? אז הוא כמעט התעלף. מה זאת אומרת לפני שבוע? הרגע הוא היה פה, הוא בא וביקש ממני סליחה, ראיתי אותו בצורתו המלאה. ונכנס הרב של הבית כנסת, והתחילו לדון בנושא. מסתבר שהנשמה הזאת של הרב גברה ירדה לבקש סליחה. על זה שלפני איזה כמה שנים הם עמדו שניהם בתחנת אוטובוס, והיו שם שני ילדים שרצו לכביש, והרב גברה רץ ותפס אותם והציל אותם, והוא היה בטוח שזה ילדים של הרב פרסר, אז הוא התחיל לצוק עליו, איך אתה לא שומר על הילדים שלך, תתבייש לך, הם רצו לכביש, ואז הוא תפס שזה לא הילדים שלו בכלל, הילדים היו שם בלי השגחה בכלל. אז הוא התנצל והמשיך הלאה, כנראה שההתנצלות הזאת לא הייתה מספיקה, כי הוא בייש אותו לעיני כולם. ומאחר והוא בכל זאת היה בן אדם צדיק, כנראה אז אפשרו לנשמה הזאת לרדת לבקש סליחה אחרי מותו, כדי לקבל מחילה שלמה. את מבינה? ויש לזה עדים, ואנשים ראו, והכל, ושאמר לי, ולמה אני אספרת לך את זה בקשר לשבת שהיינו, אז אומר לי אותו בעל הבית, שהתארחנו אצלו, כן, הרב גברה, זה הבן אדם שנפטר שם בבניין הזה.
יו.
את מבינה? הוא כאילו אימת לי את זה ממקום נוסף.
אחר, הנוסף. אימאלה.
סיפורים אמיתיים. יש המון סיפורים כאלה. המון.
אני יכולה להגיד לך משהו? אימאלה, אבאלה, סבתאלה, דודאלה.
כן, זה אימאלה ואבאלה, אבל זה מראה לנו מי אנחנו ומה. מה המעשים שלנו שווים. כל מעשה שלנו משמעותי. אם פגענו במישהו אחר, אנחנו נרגיש טוב טוב את הצער הזה.
ואם אנחנו נפגענו?
אז אנחנו צריכים למחול. למה את אומרת בשקיעת שמה בלילה, ריבונו של עולם, הרי אני מוכלת וסולחת לכל מי שפגע בי, בין בגלגול זה, בגלגול אחר. כל מי שפגע בי, בממוני, בגופי, אני מוכלת, אני מצווה למחול. למה? כי אם אני לא אמחל, ואם את לא תמחלי לי, אז אוי ובוי איפה שנהיה. חייבים למחול.
כל הזמן, זה גם חלק יהודי. לא, כי את מה קרה פה קודם? הנה, כאן ועכשיו.
כן.
לפני כמה ימים אפשר לספור את זה. אמרתי איזו מילה בהרצאה, שהייתה קשה. לקהל, היו איזה 1,000 נשים, ונורא נעלבתי ממישהי שם, שעשתה משהו לא יפה. וחיכיתי שהיא תתקשר, כי זה היה ממש מעליב. ופה בתוכנית, זה לא סוד, כאילו, לפני המון המון שנים, עליתי על במה, ואמרתי משהו, ולא מצא חן בעיני מארגני ההרצאה, כי רצו שאני אהיה בדרנית בערב פור, עם סיפור ידוע, מנהלת של המקום עלתה ואמרה לי, אם את לא בדרנית אז תרדי מהבמה. לפני מלא נשים, וזה כל כך היה פוגעני, כי כאילו, מה לעשות, אני לא בדרנית, אבל ירדתי. וזהו, שכחתי מזה, אבל היה בי אלבון מאוד גדול, ואמרתי, היא צעירה, היא רצתה שההרצאה תצליח.
למדת עליה זכות.
כן, באמת, באמת, אבל כן. חלקתי את הכאב, את הבושה עם, עם, עם הילדים ועם בעלי, ולפני כבר עוד הרבה שנים אחורה, היא התקשרה, היא הזדהתה בשמה, גם פה בתוכנית, והיא אמרה שעשו לה השתלת כבד, ולכל הרבנים הגדולים שלך, אישה ירד שמיים, לשאול כן. אותם, לקבל ברכה, הם אמרו לה, יכול להיות שאלבנת מישהו ברבים?
כל המלבין פני חברו, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אין לו חלק? אפילו חלק אין לו. הוא חייב לבקש על זה סליחה.
אז היא התקשרה ואמרתי לה, בחור שאני סולחת לך, זה לא שאני כזאת צדיקה גדולה, אבל אני מבינה מאיפה באת, ולמה רצית שהערב יצליח, ובאתי לך עם הכבדות שלי מבני ברק, עם החצאית פליסה שלי, ואולי זה לא איתים באמת. וברוך השם, אנחנו בקשר עד היום,
ברוך השם.
זה הצליח.
ברוך השם. חשוב מאוד, חשוב מאוד גם לדעת על זה, כי יש אנשים שלא מבינים את גודל העניין. זה מאוד חשוב, גם לסלוח לאחרים, מיד, אם מישהו פוגע בך, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, למה זה? כי מאוד מאוד חשוב שנסלח כולנו לאחרים על כל מה שהם עשו לנו, וכל אחד מאיתנו נפגע ממישהו, וגם כל אחד פגע במישהו.
נכון.
אז שאנחנו נסלח ושאחרים יסלחו לנו.
מדהים, וקודם את אמרת מילה כאן בריאיון, שהיא הייתה המילה שהייתה קשה להם שם. מילה שקשורה לעולמות התחתונים ולעולמות העליונים. וזה היה לי בשבילי כזה...
איזה מילה?
על מה קורה בעולמות תחתונים.
אה, כן.
בעולמות עליונים.
תראי, מישהו תיאר את זה פעם מאוד מאוד יפה, את כל העולם העליון, שיש בו שבעה מישורים, שאנחנו בעצם נמצאים במישור השלישי. ויש מתחת, יש את המישור השני והראשון, שהם הכי נמוכים, שזה כמו בצל, את יכולה לדמות את זה כמו בצל, שהחלק הפנימי שלו הוא מאוד מאוד דחוס. ושם נמצא הרוע, מה שאנחנו קוראים גיהנום, צריכים להבין מה זה גיהנום, זה אמנם יש בדין של מעלה עם שופטים, אבל ברוב העוצמה של העונש, כאילו של העונש, עונש זה לא משהו שהוא, כאילו באים מלמעלה ומתעללים בנו בגלל שעשינו משהו, פגמים של האדם, התכונות הרעות שלו, הרצונות הנמוכים שלו, הם אלה שהם מורידים אותו למטה, למקום הזה שהוא מתחת למישור הרוחני העליון.
הרצונות הרעים שלו?
הרצונות הרעים, התשוקות הרעות, השנאה, הנקמה, ככל שזה יותר עבה וגס, ולא עשו על זה תשובה, ולא עשו על זה עבודה, ולא עשו על זה התבוננות, אז זה מושך את האדם למטה גם בעולם הרוחני. זה לא שהוא יכול להתחבר, הוא בא מלא שנאה וקנאה חס ושלום, והוא יכול להתחבר בשנייה לאור הבורא. זה לא עובד ככה.
רגע, את אומרת בעצם...
אבל אדם הוא כלי, הוא צריך לנקות את הכלי שלו, שהכלי יהיה מתאים להכיל את האור של הבורא בעולם הרוחני.
אז בעצם כל עבודת המידות, וכל העבודה הפסיכולוגית שאנחנו עושים כדי להשתפר, ולנקות קנאה וכעסים ושנאה, נעשית גם בשביל להשתחרר בעולם הזה, אבל בשביל להכין.
ודאי.
אז אני רוצה להגיד לך שזה ממש... באמת מאוד נפגעתי, אני לא מפחדת לדבר על הרגשות שלי, וכזה אמרתי, לא, זה אני כועסת, זה התכוונתי רק טוב, והיחס היה רע, ובאיזשהו יום לקח זמן והתקשרה האישה הזאת, בלי שהיא יודעת כן. מה הלך לי בתוך הפנימיות שלי,
כן.
ובאמת הרגשתי כמה היא לא יודעת, כמה זה כן. נסלח כאילו זה. אז רגע, אנחנו הולכות להקריא קטעים בשעה הבאה, מה עובר עלייך עכשיו?
לא, יש עוד כמה דברים שרציתי להגיד בקשר למכנה המשותף של המקרים, ואחר כך אולי ניתן כמה דוגמאות, כמה שהזמן ירשה.
וגם בואי נדבר, אורית מרטין, על... יש כאן פרק שסימנתי, טוב, יש פה מלא פרקים, אבל יש פה אחד שסימנתי אותו במיוחד, על עצתו של הגאון מווילנה, לגבי החיים שאנחנו.
כן.
את יודעת מה אני הולכת להגיד?
על הגלגולים.
נכון. נכון, מה באתי לתקן?
כולם מנסים להבין מה הם היו בגלגול הקודם, זה לפעמים מצחיק. כי את יודעת, רוב האנשים אומרים, טוב, הייתי בגלגול הקודם, איזה קיסר, איזה, את יודעת, לא יודעת, כהן במצרים, כל מיני דברים גדולים כאלה, אף אחד לא היה בן אדם פשוט.
כן.
זה נורא מצחיק.
נורא מצחיק, נורא מצחיק.
אז זה באמת, יש בזה הרבה דמיונות, אם כי אני חושבת ששחזור גלגולים שהוא אמיתי, ויש כאלה יכולים, בעצה של מישהו באמת... מספיק רוחני והולך לפי ההלכה, אז זה יכול לעזור. יכול לעזור כדי להבין מה קורה לנו בכל מיני פקקים וצמתי דרכים שאנחנו נמצאים בהם. אבל הרבה דברים יש בהם דמיונות, אז אנחנו צריכים להיזהר מזה. אז הגאון מווילנה פה אמר שמאוד פשוט מה באת לתקן בעולם הזה. מה שהכי קשה לך, את זה באת לתקן. זה הכל. קשה לך מידה מסוימת, סימן שאת זה באת לתקן. לא צריכים לחקור במופלא.
ובורא עולם מביא אל פתחינו כל כך הרבה אפשרויות לתקן את זה, צריך לשים לב אליהם.
בטח, איזה שאלה. כל רגע אנחנו עומדים בפני אתגרים, לא?
כל רגע.
במיוחד בתקופה הזאת, כל שנייה. אז במקום להישבר ולהיות עצובים, צריכים לשאול מה אנחנו באמת באנו ללמוד מזה.
אז נסיים את השעה הזאת, אורית מרטין, אנחנו מדברות היום מתוך החיים על המוות. בואי נסיים את זה עם זיכרון הכי חזק שיש לי על מה שאנחנו מדברות עליו עכשיו, אמיתי בסלע, מה שנקרא, שכשהרב דוב יפה נפטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכינו, בעלי ואני, להיות איתו בחדר יחד עם המשפחה, זה היה בלניאדו, ממש לא מזמן היה יורצייט ואשתו, הרבנית רבקה יפה, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, אמרה לו משפט, כמה שניות לפני שנהיה קו אחד, וזה כזה, הוא אמר, היא אמרה לו, כל החיים התכוננת לרגע הזה.
ודאי, ככה זה צדיקים. חפץ חיים גם אמר את זה, שכל החיים הוא מתכונן לרגע הזה, ודאי, זה שאל.
אז הנה, אנחנו בזה.
כי זה הרגע של מה זה מיטת נשיקה, זה שיר השירים, זה להתחבר אל השם, ולהתחבר אל האור שאנחנו כל החיים מחכים לו. כל פעם שאנחנו אומרים יהיה טוב, מה אנחנו אומרים? שאנחנו רוצים את האור, את הטוב, את השלמות. זה קורה רק אחרי החדר כושר, זה לא בתוך החדר כושר.
יש לי הבלחות קטנות.
כן.
פיציות.
בלי זה לא היינו מתקיימים.
יאללה, כדליבה, אנחנו עם אורית מרטין, אפרת ברזל, יעלי איבר. מחכה לכם בשנה הבאה. נתראות.